דייק וגידי ליפקי.
שש, שש דקות, ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. אהלן גידי ליפקין, מה שלומך?
בסדר, גמור, יחסית תדעת למצב, מה שלומך? את יש לך חופש קצת?
תשמע, אלה הימים שאני אומרת, אני שולחת את הגורים שלי לסאמר סקול, ובימים כאלה אני אומרת, אתה יודע מה? אם יש לי את האפשרות טיפה טיפה להרחיק אותה מהחרדות, מהזעקות, עם הזעקות פה, בדרום, בצפון, תיפתח מלחמה, לא תיפתח מלחמה בבנון, איראן איתנו, לא איתנו, נגדנו, יתקיפו אותנו, ארצות הברית יעזרו לנו, לא יעזרו לנו. אתה יודע מה? אז שאני אסתום, אני קצת אבכה, הרסקיו ישחק אצלי, אתה יודע, תפקיד ראשי, ואני אשלח אותם. אז הם בסאמר סקול, ואני בסאמר גידי ליפקין ברדיו. אנחנו בתוכנית הספורט בישראל בשיתוף וואן, לצדי באולפן כאמור, עורך ראשי של וואן גידי ליפקין, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו, עורכת ומפיקה מיכל ברנוי המהממת שהפתיעה אותי ברבע לשש, אין עלייך בעולם מיכל, אין. והטכנאי שלנו אלעד נבון, וחברים, מאמן מכבי תל אביב, בראיון ראשון אחרי המינוי, ואנחנו רוצים לשמוע פרטים, רז אמיר וואן, שלום. כל טוב?
כן, כן, אז כמו שאת אומרת, ז'רקו לזטיץ, המאמן החדש, שמגיע מסרביה בראיון ראשון, אחרי שהוא מתמנה, מספר בעצם על כך שההחלטה להגיע לתל אביב מבחינתו הייתה החלטה קלה, גם בגלל הגודל של המועדון, גם בגלל העוצמות שהוא שמע והכיר, וגם בעקבות שיחות שהוא מקיים עם המאמנים הסרבים הקודמים שעבדו במכבי תל אביב, שהמליצו לו להגיע למרות, תדעת, הסיטואציה הנוכחית, באמת מתכתב עם הדברים שגם שמענו ביום ההכרזה על ההחתמה שלו. עורך גם שיחה עם השחקנים כבר אתמול על קר הדשא בקריית שלום, מדבר איתם על על השאיפות שלו האישיות כמאמן, על מה שהוא מצפה לראות מהם. שיחה ככה מאוד חביבה שכזו, הייתי אומר, שהוא אומר, אני אתן לכם את האמון ואת הגב שלי, אם תעשו מה שאני מבקש, אז אם יהיו טעויות, אז יהיה פחות אכפת לי, כל עוד תעשו מה שאנחנו רוצים, ותתנו את המאחוז שלכם. באמת האימון אתמול היה אימון יחסית קליל, לא באמת התעסקו יותר מדי בכדורגל. כרגע, ברגעים אלה, מתקיים האימון השני.
בלי רן זהבי, רז, עדיין.
נכון, רן זהבי לא שחקן של הקבוצה.
אז בואו נצרף בנקודה הזאת, רז, ברשותך, את אבי נימני, סוכן השחקנים, וכמובן שמונה לעולם במכבי תל אביב. אהלן, אבי.
אהלן, ערב טוב.
לפני שנדבר על רן זהבי, סוגיה שמאוד מעניינת אותי דעתך, זה שבאמת לזטיץ' מגיע למכבי תל אביב בתקופת מלחמה ואנטישמיות וגזענות בכל העולם, זה יפתח פתח לשחקנים זרים להגיד, אם הוא בא גם אנחנו נבוא?
אני לא בטוח. אני לא בטוח שזה המשפט הנכון לומר אותו, כי מה שיפתח את הדרך לדעתי זה יהיה הכסף. הכסף זה שחקנים שבאמת יסתנזרו ממספרים מאוד מאוד גדולים לעומת מספרים שמרוויחים כרגע בקבוצות אחרות. יהיה קשה מאוד להביא לפה זרים איכותיים, אלא אם כן זה כסף גדול כמו של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שבאמת מוכנים לפתוח את הארנק. מכבי תל אביב באמת מוכנה להתאבד בשביל ליגת האלופות, מכבי חיפה בשביל ליגה אירופית. וצריך לקחת בחשבון שאמר משפט מאוד מאוד נכון בהתחלה, אנחנו במצב, המדינה במצב מאוד בעייתי. אני רואה את זה, אני נמצא בחוץ, זה יותר בעייתי ממה שבאמת חושבים. אני מעריך שיקח זמן לשקם את המצב הזה. גם לא אוהבים אותנו בחוץ, וגם אנשים חוששים להגיע לכאן.
אבי, אבל אפשר להבין אותם. אבי, אתה היית הולך לגור עכשיו במוסקבה או באוקראינה?
אני לא חזר חדילה, לא נגד אף אחד.
לא, לא אמרתי נגד, שאלתי אותך אם אתה מבין אותם. אתה היית הולך לגור במוסקבה או באוקראינה?
אני מבין אותם, אבל יש אוכלוסיות שכן אפשר לשכנע אותם להגיע לפה. אני חושב שחבר'ה מהבלקן לדעתי כן אפשר לשכנע, חבר'ה ממזרח אירופה כן אפשר לשכנע, חבר'ה מאפריקה כן אפשר לשכנע.
אבל אני מסכים עם אבי גם שהכסף כן ישחק פה תפקיד, אופיר. כי ראינו אתמול, אופיר ינאי, הבעלים של הפועל תל אביב כדורסל, הביא פה לפה שחקן, שובר שוויון, שחקן טופ יורוליג.
מה זה שובר שוויון? זה שחקן שמכבי רצו והפועל יחתימו.
כן, אז הראה שהכסף פה מדבר.
מה שקורה במכבי כדורסל זה אייטם בפני עצמו, באמת, הפועל מחתימה, מכבי לא, מכבי מתפרקת, כדורסל, כן אבי.
המצב קשה, אבל תזכרי, כסף עושה שביל בים. בסוף, הגיעו לפה שחקנים.
וואלה, זה משהו חזר, רגע, עוד פעם תגיד את זה, כסף עושה שביל בים?
כן.
וואו.
איזה אבי.
וואלה, זה חדש. אבי, מאיפה זה? מיוסי איראני?
לא, זה לא. זה, הוא כל מה שקשור לכסף, הוא לא מכיר.
אבי, אני מתה עליך.
הוא יודע רק לקבל, הוא לא יודע מה זה לתת.
לא, לא נכון. אבי, תגיד, למה אתה כל הזמן הולך לחלב? אין לו יוסי איראני. אני מתה עליו, אני מתה עליו.
הוא בגבילי, הוא מספר אחד, תדעי לך בהספר.
תנסה מספר אחת, גם הולך. תגידי רגע, חוסר הניסיון של לזה טיץ', זה לא מפריע למכבי תל אביב, אבי?
בסוף זה הכל עניין של תוצאות. כשבא לפה רובי קין בהתחלה, גם אמרו עליו אותו דבר, חסר ניסיון לא טוב, כולם אומרים, הכדורגל לא היה טוב, הכדורגל לא היה טוב, מכבי שלוש שנים לפני לא לקחו אליפות, הוא בא, הביא אליפות אחרי שלוש שנים, והביא את מכבי בשמיני גמר הקונפרנס ליג, בסדר, לא כדורגל מלאיב, לא כדורגל מזהיר, אבל הוא הביא תוצאות. הוא הביא תוצאות, חד משמעי. אז אם לזתי שאני לא הייתי, כולם מרימים גבה, איך הביאו אותו בקבוצה קטנה, בסרביה, אני לא מרים יותר גבה. יכול להיות שזה יהיה כישלון, ויכול להיות גם שזה יהיה הצלחה גדולה.
כלומר, אתה אומר אין גרנטי בכלל. תביא תוצאות, מה זה משנה מאיפה באת?
בדיוק.
רז, איך השחקנים החדשים מגיבים למאמן? איך השחקנים, סליחה, מגיבים למאמן החדש?
תראה, הניסיון שלהם הוא בסך הכל אימון אחד, שגם לא היה זמן אימון, אבל הרושם הראשוני, הרושם בסך הכל חיובי, אתה יודע, היה חשש יותר בקרב הקהל, אפשר להגיד, כי הפעם הקודמת שבא מאמן סרבי שהוא לא איביץ', שכשהגיע מלאטן קרסטייט, אז הוא בא בלי אנגלית, וזה נראה לא רציני קצת, ושחקו, אז באמת, לפחות בקטע הזה נרגעו, שהוא עובר אנגלית ברמה טובה, ואפשר אל תקשר איתו, באו שלושה אנשי מקצוע יחד איתו, צריך להגיד שהכרטיס של לזטיץ' כמאמן עד היום, זה לקחת קבוצה שהיא באמת קבוצת פיתוח, אפשר להגיד, עם שחקנים צעירים יותר, לא חבר'ה מוכרים, לא כוכבים, לפתח את היכולות שלהם ולשפר אותם, ולכן יהיה מאוד מעניין לראות את הדינמיקה הזו, איך זה מתחבר במועדון כמו מכבי, שרוב השחקנים שלהם כבר שחקנים מוכחים, וזה יהיה מאוד מעניין לראות איך הוא מתאקלם שם, אבל בוא נגיד שכמו שאבי אמר, תוצאות בסוף זה מה שמסדר את העניינים, אם התוצאות יהיו טובות, אז כולם יהיו אותם מאמן.
אבי, תגיד, איך היית מגדיר את הסיטואציה עם ערן זהבי? בוא תנסה לתת באמת את הצד שלך בנושא.
אני חושב שהעיסוק בזה הוא קצת מצחיק אותי, כי הרי בסופו של דבר זה די ברור.
אם לא נתעסק בערן זהבי, מי נתעסק?
לא, אבל זה די ברור הרי שיהיה במכבי תל אביב.
כן, אבי, אבל התחילו אימונים. התחילו אימונים, ורן זהבי לא שם.
זה נשמע לך בדיוק, זה נשמע לך רציני שמכבי פותח את האימונים והכוכב הכי גדול שלו לא בא. זה יותר גרוע מהימים שלך עם טל ונין בדרך לביתר.
אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שהוא בעוד שבוע, אז אם הוא יחתם בעוד שבוע, זה כזה בעייתי. זה לא כזה סיפור.
לא, אבל זה סיפור, אבי, זה סיפור פומבי.
אופיר, עוד לא הורידו את התמונות של ערן זהבי מ...
לא, לא אמרתי שהורידו, אבל איך... אוקיי, אתה אומר שאתה לא עושה מזה סיפור, אבל מה בכל זאת אתה כן אומר?
לא, אבל זה לא אומר, אבי, אבל זה לא אומר מנגד שאולי מכבי תל אביב רוצים להגיד לערן זהבי תודה רבה ולהתראות?
אני לא חושב, אני חושב שזה טעות בכלל. לחשוב ככה, אני אומר לכם, לא ב-99% ל-100% הוא יגיע במכבי תל אביב בעונה הבאה.
מה אתה אומר? אז מה מונע מהם בעצם לסגור את הסוגיה עכשיו? לחנך אותו קצת?
לא יודע, סוגיה כלכלית, בסוף יש מי שרוצה לשלם קצת יותר, יש מי שרוצה לקבל יותר, יש מי שרוצה לשלם קצת פחות, זה לגיטימי, בסוף הדברים האלה יסתדרו.
אתה מייעץ לערן זהבי ולמכבי תל אביב לסדר ביניהם את העניינים, או שנגיע לאותו מצב כמו שהיינו עם פיצוצים נבחרת ישראל?
אני לא חושב, אני חושב שזה יסתדר.
רז, מה אתה יודע, אינפורמטיבית ופרשנות נשאיר לנימני?
ממה שאני יודע, מכבי תל אביב כבר ביום שבו פורסם שהוא לא הולך להגיע לאמון ביום שלישי, כי אין חוזה ולא דיברו איתו, אז כבר אז, את יודעת, היו מסרים מרגיעים שעברו למי שצריך, של מה שנקרא, תהיה רגוע, הטלפון מגולדהר עומד להגיע בקרוב. אני חושב שהסיטואציה הזו הייתה צריכה להתנהל, כמובן, הרבה יותר מוקדם, ולדעתי לא צריך להגיע למצב הזה כמו שהוא היום, אבל קצת, גולדהר פועל בשעון שלו, זה עוד דבר שחדש לנו. יש פה עניין שבסוף ערן זהבי לא מתנהל הרי מול בן מנטפורד ודומיניק פרייס, הוא מתנהל ישירות מול מיץ' גולדהר, זה מגיע עם לוח הזמנים של מיץ' גולדהר, אני מניח שבסופו של יום, יומיים שלושה, הדבר הזה ייחתך ורן זהבי ימשיך.
טוב, אז זו דעתכם, בוא ניכנס רגע לאיפה עומד המצב של סגיב יחזקאל.
כן, אז סגיב יחזקאל, הדיון למעשה בפיפה מתקיים מחר, בהרכב של שלושה שופטים, והדיון לא בפני סגיב יחזקאל, הוא בפני הקבוצה הטורקית, אנטליה ספור, סגיב הוא לא צד בהליך הזה כרגע, ובעצם בסיומו של הדיון תהיה החלטה, ההחלטה תימסר, אם לא מחר, אז ביום שישי או ביום שני, ייקח אולי כמה ימים עד שתימסר ההחלטה הסופית. כולם מעריכים שפיפה תבוא לקראתו של שגיא יחזקאל ובאמת ישחרר אותו מאנטליה ספור, אבל צריך להסביר, אנחנו בסיטואציה שבאמת זה תלוי בשלושה שופטים, שאם אחד שם לא בכיוון של להסכים עם הטענות של שגיא יחזקאל, אז הדברים יוכלים ללכת לכיוונים אחרים פתאום, ואפשר נגיד גם לפסוק שחרור אבל בתמורה כספית. בואי נגיד שאנחנו הולכים על התרחיש האופטימי, ושגיא יחזקאל בצדק יקבל שחרור מאנטליה ספור, אז החתימה במכבי תל אביב אמורה להיות עניין של כמה ימים.
אופיר, אני חייב להתמקד בנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. תזכרו, מכבי תל אביב בעונה האחרונה היא זכתה באליפות כשמכבי חיפה הייתה חלשה. מכבי חיפה בעונה לא תהיה חלשה. היא לא תהיה חלשה, היא תהיה חזקה עם ברק בחר ועם שחקנים טובים הרבה יותר ממה שהיה בעונה הקודמת. מכבי תל אביב בעונה האחרונה לקחה אליפות עם זר וחצי. את מילסון קצת צבורית וכל שאר הזרים בכלל לא היו פקטור. אם מכבי תל אביב השנה לא תצליח לפגוע בזרים, היא תהיה בבעיה גדולה. דווקא השנה, אם היא לא תפגע בזרים, היא תהיה בבעיה מאוד מאוד גדולה.
כן, אבל אבי, יחד עם זאת, לא כל זר ברמה ירצה לבוא לפה, א' בגלל שזה ישראל, ב' בגלל המלחמה, מה?
אוקיי, אז מכבי תצטרך למצוא את הדרך, כן, לשכנע את אותם שחקנים נכונים לבוא לפה, כי מכבי תל אביב בונה בגדול לליגת האלופות.
אל תשכחי שהיא מדורגת, אופירה. אבל אבי, ליגת האלופות, ואין לה הרבה שחקנים שבנבחרת הצעירה. ואיך שהיא מכינה את הקבוצה כרגע, זה לא נראה לי שכל כך אכפת לה מליגת האלופות.
לא, גידי, זה לא נכון מה שאתה אומר.
אני רואה את ההתנהלות. אני רואה את ההתנהלות של הקבוצה הזו.
אני אומר לך בוודאות, משיחות יומיומיות, מכבי תל אביב, לנגד עיניה עומד כרגע רק
אז אם עומד לנגד עיניה, איך הכוכב הגדול שלה לא באימונים? איך לא הגיע אף זר חדש לפה? איך? ואיך מינו רק מאמן רק השבוע? אז זה לא נראה שזה כל כך חשוב לה.
הדברים מתעכבים, אבל זה לא חשוב. אני אומר לך שזה הדבר הכי חשוב שעומד
לנגד עיניה. ואין להם כל נושאים, אתה יודע. סטואר בוקרסט היא לא איזה קבוצה מהעולם החמישי שקל לשחק נגדה.
אני אומר עוד הפעם, מכבי תל אביב חייבת להאיץ את הצעדים קדימה כדי להתחזק כמה שיותר מהר ולהביא את השחקנים הנכונים, גם בגזרת הישראלים, בוודאי בגזרת הזרים, ולעשות הכל כדי באמת אולי להפיל לליגת אלופות. יש לה צ'אנס לא נורמלי הפעם.
רז, איך אתה רואה את ההתנהלות ומה שקורה שם מבחינה
רגע, הזאת? רגע, לפני שרז יענה לך, פרסום את זה ורז אמיר יענה. רז אמיר וואן, בבקשה.
כן. אז באמת, מבחינת ההכנות, אז התקווה והשאיפה של מכבי תל אביב היא להנחית לתוך מחנה אימונים בפולין שני שחקנים זרים חדשים. הם מאוד רוצים לצרף מגן ימני ובלם, מאוד חשוב להם הקטע ההגנתי, לשפר את ההגנה. יש גם חיפושים נוספים אחרי חיזוק לקישור ההתקפי. אלו דברים שאני לא יודע אם באמת יצליחו לסדור אותם עד המשחק הראשון מול סטיאר בבוקרסט. על זה הם עובדים, זאת המטרה שלהם. יש צוות רחב של סקאוטים ואנשי מקצוע במכבי שזה תפקידם. אלו המטרות, כמובן שאם הסיפור של יחזקאל יוכרע כמו שצריך לכיוון הטוב והחיובי, אז אני מניח שגם הוא אפשר יהיה להוסיף אותו בימים הקרובים לסגל, וזה חיזוק מאוד רציני לקבוצה שהוא מגיע בעמדה שאין לה. אתה צודק לגבי הקטע של הנבחרת הצעירה, זה היעדרות שהיא משמעותית, אבל גם צריך להגיד שלמעט אושר דוידה, שבסוף העונה נכנס להרכב, שאר השחקנים של מכבי תל אביב, שעם הנבחרת הצעירה, הם לא שחקני הרכב קפואים, וכן משפיע על הרוטציה. אבל זה דבר שאמור להשפיע רק לשני המשחקים הראשונים מול סטיאר בוקרסט. נכון שזו לא הגרלה קלה, אבל כמו שאנחנו מדברים באותה נשימה על ההכנות של מכבי, אז צריך להגיד גם שההכנות של הרומנים לא אחריות אופטימליות, ושני הכוכבים הגדולים שלהם עוזבים אותם בבאים הקרובים, אז גם שם לא הדברים כל כך ורודים. הגרלה היא לא הגרלה נוחה, מכבי קיבלה הגרלות מאוד מאוד פחות בשנים האחרונות, אבל זו כן קבוצה שהיא ברמה של מכבי תל אביב, וכן יכולה לעבור אותה, למרות העובדה שאין למכבי
אין לה ביתיות, אין למכבי את הביתיות, אתם יודעים, זה אחת הבעיות.
אבל גם לא היה ביתיות בונה שחר, וניצחו את גנץ, וניצחו עוד קבוצות.
אבי, בזמן שאנחנו מדברים, מועדים כותבים לי, איך בעצם אתה מגיב לכך שמביאים לפה מאמן שלא מכיר כאן כלום, לא את השחקנים, לא את הליגה, לא את המועדון, לא את המדינה, האם מכבי עלולה לשלם שכר לימוד כבד?
זאת בעיה מאוד גדולה, שהוא לא מכיר את הקבוצה, הוא צריך ללמוד אותה מהר מאוד משחקני המסיח, מהשחקנים שהוא יכול לשים עליהם את שתי הידיים ולסמוך עליהם, מהשחקנים שהוא לא רוצה אותם בקבוצה, מהשחקנים שהוא צריך להיפטר מהם. זה תהליכים שלוקחים זמן, זה לא תהליכים של יום-יומיים, לכן ללאזניק יש פה עבודה מאוד מאוד קשה ואינטנסיבית, הוא יצטרך לקבל פה החלטות נכונות מצד אחד, וגם החלטות קשות מאוד בגזרת שחרור שחקנים שחושבים שהם יכולים להמשיך, כי יש מאמן חדש ואולי נפתח בפניהם צוהר חדש, אולי כן לחזור לעניינים.
למה לא לשים עוזר מאמן ישראלי לפחות?
משהו, בדיוק. שאפילו גם יעזור למאמן.
גידי, אתה רואה לאורך שנים שבמכבי תל אביב לא רוצים ישראלים, אין מה לעשות.
יאללה.
שאתה יודע, שהושרש פה, וזהו.
כן. אוקיי, רזה מירואן, אבי נימני, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
פרסומות כבר חוזרים. ברור, ברור. מה חדש בחיפה?
בן דור, מה קרה? אתה פתאום דואג לו? בזמנו לא דאגת לו מתי שהיה צריך, פתאום אתה דואג לו, מעניין.
קודם כל לרפי לא דאגתי, תמיד רפי היה איש לבבי ואיש שכולם אוהבים. אגב, ואפרופו שחקני עבר, אז אנחנו רוצים להשתתף בצערו של ניר דודוביץ', שממש אביו הובא למנוחות ממש בחצי שעה. בני דודוביץ', שוער עבר גם במכבי חיפה.
איזה חובר. משתפים
בצערו.
רגע, אני רוצה רגע לחזור למה שאמר גידי, איפה לא דאג בן דור לאוסמו? ספר לי, גידי, זה מעניין אותי.
לא, זה פתאום אני רואה, פתאום, את יודעת. רפי, מה אתה אומר?
גידי, בוא אני אומר לך.
רגע, דורון.
גידי, בוא אני אומר לך משהו שאתה וכולנו ואופירה ודורון מבינים. כשאתה נמצא בצד מסוים, דורון עשה את תפקידו כשאני הייתי מנהל קבוצה, אני עשיתי את תפקידי. היום ובעבר, אותו דבר, תלוי באיזה פוזיציה אתה נמצא, וזה בסדר, זה עניין
שלך. מה, הוא קרא אותך, הוא ביקר אותך קשות?
לא חושב. לא הגיע חלילה.
אז איפה הוא לא דאג לו? גידי, למה אתה מסכסך?
לא, דורון, אחרי זה אני אגיד לו, הוא יודע בדיוק שמה אני מתכוון.
לא, אין אחרי זה, אנחנו בשידור חי, אני רוצה לשמוע הכל.
מה פתאום? רפי אוסמו?
לא ראיתי, דורון, לא ראיתי שנפרדו מרפי אוסמו, שדאגת לו אז, ברגע האמת.
מה רצית, שיקח אותו לליגה ג'?
הוא רצה לחזור לעבוד בעבודה שלו.
די, נו, בן דור, די, אל תספר לנו סיפורים, נו, די.
ואני חושב שרפי קיבל אותה ורפי יכול לספר לנו. אגב, רפי, הגיע הזמן שפעם, באמת עכשיו, בהזדמנות, תדבר פעם ראשונה על ההחלטה להיפרד ממך בזמנו. איך זה היה?
עצור, רגע. אף אחד לא נפרד ממני.
אתה נפרד, סליחה.
בינואר, קורונתו השנייה של מרקו בלבול, בינואר, קורונה, ינואר. נסעתי למסגר אחרי שאמרתי למרקו, שאני מבקש לא להמשיך שנה נוספת, גם מרקו לא ידע שהוא ממשיך, רגע, גם מרקו לא ידע אם הוא ממשיך או לא, אף אחד לא ידע מי יהיה המאמן הבא, היו אז בינואר עוד התחילו ככה, וגם אתם כתבתם כך ואחרת, ובלי שום קשר לאף מאמן, נסעתי למסגר, ישבתי עם מוזי ביאנקלה באור, וביקשתי להשתחרר מהתפקיד, כי אני לא יכול יותר, הפכתי להיות סבא בזמנו, וביקשתי מהם לסיים את תפקידי, הם קיבלו את זה, חזרתי למקום עבודתי שאני נמצא בו 40 שנה יחד איתם, בוולבו, וכך זה בדיוק היה, שאף אחד לא יספר לכם שום סיפור אחר.
אמת, נכון.
אז טוב מאוד לשמוע את האמת. אגב,
הוא בא יזום.
טוב, אגב, אופירה, אבא של ניר דודוביץ', אני פגשתי אותו לא מעט בנסיעות של מכבי חיפה, בן אדם שתמיד היה שקט, צנוע, ממש, את יודעת, לא מרגישים אותו, היה גם שחקן עבר והכל, אז זה אפרופו, את יודעת, יש הורים שתמיד רשנים, ותמיד את שומעים את כולם, לא שומעים אותו בכלל, היה ממש, את יודעת, נותן לנו
לסוף.
יום עצוב, משתתף.
לגמרי. במעבר חד, יש כדורגל, כי אני חייב לומר לך, דורון, שבמכבי תל אביב יודעים טוב מאוד שלא תהיה עוד עונה חלשה והם יזכו באליפות. מכבי חיפה מתחזקת מהמאמן ומטה.
למטה עוד לא מתחזקים.
רגע, הם התחזקו.
קודם כל, שמעתי לכם לגבי זהבי, על הקטע של למה הוא לא מתחיל להתאמן, אני יכול להרגיע את כולם, הוא ישחק רק במכבי תל אביב, זה 1,000,000%. אז זה שהוא לא בא עכשיו, אל תתרשמו מזה. תשמעו לי מניסיון ש עברתי משהו של השחקנים האלה עוד שבוע.
דורון, תתעסק אבל במכבי חיפה תתעסק. יש קצת בעיות, דיה סבא, יש קצת, בוא תתעסק במכבי חיפה.
קודם כל,
אתה יודע, בן גבור, נגעת מהרן זהבי, בוא נשאל אותך את השאלה המתבקשת, אם הוא לא יסתדר עם מכבי תל אביב, מכבי חיפה יפנו אליו?
קודם כל, אני חושב ששחקן כזה ראוי גם שישחק במכבי חיפה, למה לא?
או, עדי מכבי חיפה יקבלו אותו?
למה לא?
למה הוא נולד במכבי תל אביב?
לא, הוא נולד בהפועל.
נו, אז מה, אז משחק בהפועל? חבר'ה, זה מקצוע. אין שום בעיה.
רגע, אתה חושב שמכבי חיפה, אתה קורא להם עכשיו לפנות אליו?
אם שחקן כזה פנוי, אם אני אשאל את דעתי, בטח שכן.
נו, פנוי כרגע, אין לו חוזה בעונה הבאה מכבי תל אביב.
לא, כולם יודעים איך זה עובד, נו. אף אחד לא יפנה, כולם יודעים...
אתה חושב...
אני שאלתי אותך את השאלה הכי מדויקת. אם ערן זהבי לא יחתום במכבי תל אביב, מכבי חיפה תפנה אליו, מה אתה אומר, אוסמו?
אני לא יודע על זה שתפנה, אני אומר לך מה אני הייתי עושה. אני הייתי כן פונה. בטח שכן.
בוא ניתן לאוסמו, אוסמו בבקשה.
לדעתי אופיר, המכבי חיפה לא תפנה לערן זהבי.
למה?
כי תראי, יש משהו שהוא חזק יותר מכל דבר אחר בספורט הזה, וזה משהו שערן זהבי, נכון, הוא היה תקופה בהפועל תל אביב, הוא עשה את אותה אליפות, ובכל זאת, כשזהבי יסיים את תפקידו, כולנו נאמר ונחשוב, ואולי לדורות מכבי תל אביב ידברו על האיש הזה, כי האיש הטביע את חותמו במכבי תל אביב ועשה משהו שהוא יוצא מן הכלל, ואני אומר לכם, שחקן גדול, ענק, אני אוהב לפרגן לו, אני אוהב את אופיו, אני אוהב את זה, אני לא אוהב כל כך שהוא זורק את הסרט של הנבחרת, אבל... לא צריך להסתכל על הזריקת סרט כמשהו שהוא, אני אוהב את האופי שלו, אני הייתי כזה בדיוק. הזריקת הסרט היא משהו שהוא, אתם יודעים, הוא חלק מהעניין, אבל האופי הזה שטבוע בתוך...
ווינר אמיתי.
ואבי יישאר במכבי תל אביב, זו דעת.
אני רק רוצה להזכיר לכם, כשארקדי גיידמק היה בעלים של ביתר ירושלים, ושימון גרשון היה הסמל הכי גדול באמת של הפועל תל אביב באותה תקופה, הוא בחק כל הדרך אל הבנק וגם לכביש מספר אחת. אז הכל אפשרי.
ברור לנו שבימים ממש קרובים, יום יומיים, שלושה, לדעתי יהיה איזה צעד של דיה סבא, של הנהלת המועדון, יחד עם דיה, וינקיטו פה איזה אקט כזה שאמור להרגיע את הרוחות. אני מקווה מאוד שזה יעבור בקהל. גם מכבי חיפה מבינים את ההשלכות של חזרתו של דיה סבא, במידה וזה לא יעבור בקהל. אני מאמין ומקווה עבור המועדון, כי אנחנו יודעים מה ההשלכות אם לא, יודעים איך זה עלול לחלחל באצטדיון סמי עופר, אף אחד לא רוצה... דבר שחלק צורקים, חלק לא. לכן האקט הזה שמכבי חיפה תתכנן ומתכנת לדעתי מאחורי הקלעים, והם כן מתכננים בוודאות, לא אולי, יכול להיות שיהיה בו
איזה אקט? מה יהיה בו באקט? מה?
אם הייתי יודע הייתי מפרסם בוואן.
בן דור, אני מצפה שאתה תדע לפני שהם מחליטים על האקט.
אני מצפה שלכל שאלה תהיה לך תשובה.
מה קרה? בן דור, אתה לא...
קרה משהו.
רגע
איזה החום.
חבר'ה, לא, אנחנו, תקשיבו, יש דברים שבאמת מתגבשים עכשיו, ואתה, גם אם אני בסוף בעניינים, בוא ניתן מפת הכבוד, ניתן להם קצת לרקום אור ורגידים. כרגע אני אומר לכם, מתגבש משהו מאחורי הכלים, אני בטוח, אני גם מבין. עכשיו, מה בדיוק?
רפי, מה אתה היית עושה אם היית עכשיו במכבי חיפה? איך היית נוהג? מה היית מציע להם לעשות?
כולנו צריכים להבין שסבא תחת חוזה במכבי חיפה לעוד 3 שנות נדמה לי.
ארבע עונות,
אז זה עוד הרבה יותר חזק ממה שכולנו חושבים. השכר גבוה, אין שחקנים זרים שיגיעו לארץ. ישנה פה בעיה מאוד מורכבת, גם בפעם הקודמת שעליתי לשידור אצלכם, לא התחמקתי משאלות, אבל כבר אז קראתי את המפה, ותזכרו, גם דורון יכול להגיד לכם, בתוך החברות שלנו פה של כמה עיתונאים בחיפה, אנחנו מדברים על הנושא, ואני העליתי את זה עוד לפני 3-4 חודשים, שהמלחמה הזאת היא בעייתית, לא יבואו לפה זרים, אופירה הזכירה את זה בתחילת התוכנית.
כן, בעייתי, אנחנו במצב מאוד קשה, אוסמו.
רפי, תמורת כסף טוב, יבואו לפה כולם, תאמין לי.
לא כולם, לא מסכימה. לא, אני חושבת כמו רפי, לא כולם, לא כולם.
לא כולם, אבל יבואו לפה זרים, יבואו לפה זרים.
קידי, את מה שאנחנו לא רואים ביום-יום במרקע, בטלוויזיה, יושב בחור...
אני יודע, מכיר את הכל, נכון.
רואה פה שהכל מתפוצץ והכל מתופף פה באוויר, ואני רוצה לראות איזה משפחה של איזה שחקן זר תגיע למקום כזה. לא יגיעו. ואתה יודע מה? אני תכננתי...
רפי, אמרתי את זה בתחילת הדברים, שחקן טופ יורו ליג, הגיע להפועל תל אביב סל, שחקן שיש לו מלא אפשרויות, ולא רק הפועל תל אביב. אז, כי אופר ינאי פתח את הכיס עמוק, אז זה מלמד אותך שכסף גם משפיע בסוף על קבלת החלטות.
אני טיפה עדיין חושב אחרת, ואני אומר לכם, הוא יכול להיות שיבצר מצב שיקרה לנו מה שקרה בכדורגל הישראלי לפני שנה, שנה וחצי. פתאום עוד כמה שחקנים ישראלים צעירים שיקבלו צ'אנס, כמו שהם קיבלו בנבחרת הצעירה,
נכון,
ופתאום
הפכו
לכוכבים, ואחד מהם, מכבי חיפה, זכתה בו, וקיבלה מיליונים עליו עד לפני, רק לפני חודש, ויכול להיות שהכדורגל פתאום יפקח את עיניו, יציץ למחלקות הנוער, יציץ לנבחרות הצעירות יותר, ואנחנו שוב נבין שיש לנו איזשהו כן דור עתיד שאפשר לבנות עליו, במקום כל מיני זרים כאלה ואחרים, בלי לפגוע, כן, מכבי חיפה ואחרות לפעמים פוגעות ומביאות זרים טובים. דרך אגב, למכבי חיפה יש בסיס טוב של זרים, גם לעונה הבאה, תזכרו, מכבי תל אביב עם פחת בעניין הזה. למכבי חיפה יש איזשהו בסיס. נקווה שפיירו יחזור, ונקווה שהסיפור...
מה באמת קורה עם פיירו, חברים?
לא, פיירו אמור לחזור בשבוע הבא ולהצטרף כמובן למחנה אימונים. קורלו כבר נחת.
אמרת אמור, אני מניח שהוא יגיע, הכל יכול להיות איתו עוד.
כן, ברור. אגב, תודה חלילה, תיפתח פה מלחמה בצפון, כל הזרים גם אלה שלחתו, יכול להיות שגידו לך שהם כבר לא רוצים להיות פה. הכל יכול להיות. אנחנו במצב של מלחמה, ולכן צריכים לחכות ולראות. נכון לעכשיו, באמת הסיפור זה עבדולאי סייק, יגיע או לא יגיע למחנה אימונים, אחרי הטרגדיה האישית שהוא עבר, זה לדעתי הסיפור המרכזי. כרגע מכבי חיפה תצא למחנה אימונים לטעמים, שני בלמים, זה רמי גרשון ולורנצו שימיץ', כי גם סון גולדברג עם הנבחרת האולימפית, וגם כמובן סייק עם הסיפור הטרגי שלו, נשאר כרגע בסנגל. לכן, מכבי חיפה בוא לא לצאת עכשיו במצב אופטימלי, כמובן, תצטרכו לפתור את זה, אמרתי את הבעיה של דיאס, אבל לפני המחנה ולא אחר כך, ואני מאמין שיעשו את זה. ואם אני לוקח בחשבון, יש להם סך הכל שקל טוב, הם רוצים את איתן אזולאי ממכבי
נתניה,
ממכבי נתניה, יש להם מספיק שחקנים בסגל שהם יכולים לבוא ולשחרר.
למה שמכבי נתניה ייפרדו ממנו? זה שחקן מצוין. אם אני הייתי ברקו בלבול, לא הייתי מסכים לשחרר אותו, אגב.
אבל למה לא? תמורת כסף ותמורת...
מה כסף? כסף? מי ישחק? מרקו בלבול יחזור לשחק?
אולי?
למה? קודם כל יש להם... למכבי חיפה יש הרבה מאוד שחקנים שמתנדדים.
כן, איזה שחקנים ייתנו למכבי נתניה? מי?
קודם כל, בקרה עם שואו, לא יכול...
שואו, מה? מי מאמן 400 אלף יורו? אתה? סגל, אתה רואה אותו משלב 400 אלף יורו?
יש לך שואו, יש לך גוני, יש לך קסה, יש לך מאור לוי, יש לך לא מעט שחקנים שאתה יכול לתת אותם ולהעביר אותם, מה קרה?
אוקיי.
ומה? אתה נזק מוצא מצוירת של שחקנים כאלה. מה קרה? אפשר, אפשר. אם רוצים, אפשר.
אני מכבי נתניה לא הייתי משחרר. זה עניין שלה.
רפי אוסמו, דורון בן דור וואן. תודה רבה לכם, חברים ירוקים.
תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב ושקט שיהיה לכולנו.
אמן. עכשיו אני רוצה לספר לכם על פרויקט באמת יוקרתי של קבוצת חג'אג' בשכונת פלורנטין בתל אביב. הוא נמצא כרגע בשלבי סיום. הוא במבצע שמונגש לכולם. מדובר בקומפלקס יוקרתי עם פארק פרטי גדול, בית מלון שמשולב בפרויקט עצמו, הבית עצמו מרוהט במלואו, ממכונת קפה ועד התמונה שעל הקיר. מה שנשאר לכם זה רק להביא מזוודה. אז זה הזמן להשקיע בנדלן בלב ליבה של תל אביב, של קבוצת חג'אג'. אתם מחייגים עכשיו, כוכבי 9694. כוכבי 9694, נשבעת שבא לי לחייג. פרסומות. כי היורו מתחיל לתפוס תאוצה. תנו לנו ווינר!
אם לא תשלח...
איך תיקח?
אהלן, מיכל ברנוי, האהובה שלי, לב שלי,
מיכל שלי.
ווינר. אין, אין, אנחנו אוהבות כל כך.
אין, אין דבר כזה. חיים שלי בלבופי. טוב, אז...
את אופירה יש בעיה.
לא, לוינסון, לוינסון עושה לנו שריפות, סכסוכים.
לוינסון מאוד מקנה בקשר, מאוד.
מאוד מקנה בקשר שלנו. מה, מיכל בא רק בשבילך, כל מה שמעון את זה רק, ואז הוא לוקח אותה לשווארמה או לסושי, קצת, אתה יודע, למשוך אותה אליו. לא יעזור לך, לוינסון.
לא יעזור, ממש לא יעזור בחיים לו.
אופירה, את יודעת, יש בעיה שהיא קצת התדרדרה שם בטבלה שלך.
ושלי, מרגע זה, את רק תעלי, דברי אליי.
בעזרת השם, טוב. אז גידי, בוא נתחיל עם גיאורגיה נגד פורטוגל הערב ב-10. הגיאורגים השיגו נקודה היסטורית מול צ'כיה, מגיעים למשחק עם פורטוגל שכבר עלתה. ניצחון מפתיע יניק לגיאורגים 4 נקודות וסיכוי למקום בשמינית הגמר.
ראינו ביורו הזה שהכל יכול להיות, כי ראינו אתמול סתם את אנגליה.
מדושדשת,
ממש משחק חלש מאוד. קבוצות שמבטיחות פה את העלייה שלהם, פתאום אני לא יודע מה עובר עליהם. אבל אני יודעת מה, רונלדו צריך להפקיע את הגול, את הגול שלו סוף סוף, לא רק למסור, לבשל.
כן, זה יקרה הערב?
הערב זה יקרה.
אז אתה הולך עם פורטוגל.
אני הולך עם פורטוגל, הערב זה יקרה.
הניצחון לפורטוגל 1.30, גיאורגיה...
אני הולכת איתו גם אם הוא מפסיד, אני נותנת לו. גם אם הוא מפסיד הוא בגמר, איך אני איתך? למה, יש יותר טוב ממנו?
אין.
יפה.
וגיאורגיה...
אני יודעת שאת משתלבת.
לא, זה נכון, מה? וגיאורגיה עם יחס של 7.80, תקו 4.70. נמשיך...
מה זה רע? 7... זה לא רע, 7.80?
ממש לא רע. ממש לא. כן, אפשר לעשות פה קופה. נמשיך עם צ'כיה נגד טורקיה, הערב ב-10. צ'כיה נראתה רע מאוד במשחק הפתיחה שלה מול פורטוגל, נגד גיאורגיה כבר שיחקה יותר, כאילו יותר טוב. אבל זה לא הספיק לה גם לניצחון, הסתיים בטקו. היא חייבת לנצח הערב את הטורקים. לעומת זאת, טורקיה פתחה בצורה נהדרת. ניצחון מרשים על גיאורגיה, הפסידה לפורטוגל, ברור, אבל ניחוש שלך, מה אתה אומר?
משחק, קשה לי להגיד בעד טורקיה.
זה קשה מאוד, אני לא אגיד בעד אף פעם.
זה הבעיה, שנראה לי שהם ינצחו, אבל אתה יודעת מה, אני אכל טקו, אני לא יכול לתת לטורקים האלה.
אני גם לא מסוגלת, ממש לא. אז טקו, 3.10, מי שהולך עם גילי, צ'כיה עם יחס של 2.5, ניצחון לטורקיה, 2.55, זה מאוד מאוזן ככה זה. נמשיך לקופה אמריקה, אקוודור נגד ג'מייקה, הלילה באחת, שעון ישראל. אקוודור מגיעה למשחק אחרי הפסד מאכזב מבחינתה לוונצואלה. תחסר את החלוץ המרכזי שלה, אגב, ולנסיה, אחרי שהוא הורחק במשחק האחרון, תאלץ להסתדר בלעדיו. ג'מייקה מגיעה אחרי הפסד למקסיקו, היא הקשתה עליה ובקושי רב ניצחה אותה. אגב, תנסה להפתיע ערב.
אז נלך על הפתעה.
כן? אז ניצחון לג'מייקה 6.10, אקוודור עם יחס של 1.35, תקו 3.70.
ריקודים היה שם בג'מייקה.
כן,
שווה, שווה.
שווה. ונסיים את הפינה עם ונצואלה נגד מקסיקו, הלילה ב-4, אופירה, תראי. אם זה ב-4 לפנות בוקר.
זה השעות שאני מתעוררת.
כן.
אני הולכת לראות את הדיבייט, עם כל הכבוד, את יודעת, לג'מייקה, אני הולכת לראות את ענייני, כמובן, טראמפ וביידן.
זה לא הלילה, זה מחר בלילה.
זה מחר בלילה.
מחר, אופירה, מחר יש את היום ה...
כן, כן, כן.
אז הלילה תראי, ונצואלה מקסיקו.
לא, היום היא תישן, כי מחר היא לא תישן, אז...
בדיוק. אז ונצואלה למקום ראשון בבית, בזכות הפרש שערים טוב יותר, מגיע אחרי ניצחון מפתיע לאקוודור, תנסה להמשיך את המומנטום, נבחרת לא פשוטה בכלל, מקסיקו גם, היא פייבוריטית בבית, מה אתה אומר?
מקסיקו.
מקסיקו, אז ניצחון למקסיקו 1.90, ונצואלה עם יחס של 3.30.
מה את אומרת, מיכה, היום את שקטה אחרי ה...
מה?
מה את האימור שלך?
אני גם ניצחון למקסיקו. אבל עכשיו יגידו, את הולכת עם גידי ליפקין, ותראו מה קרה לי בקשת. נו באמת, אלוהים ישמור איזה מקום אני. אז ניצחון למקסיקו 1.90, ונצואלה להם יחס של 3.30, וטקו 2.95. עד כאן פינת הווינר.
תודה רבה.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
אחד השירים הכי מרגשים. בכל תקופה, בכל זמן, יובל דיין.
אני יודעת שיש מלאכים בעולם מחכים לי בדרך, לא צריך למהר, הכל יסתדר, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תמיד אני מאושרת, תדע שאני דברים מעצמם התחברו עם הדרך, הפחדים יפחדו שלא תיפטרו, זה יבוא עם הזמן. יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים. שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקש.
תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט המואזנת ביותר. מחצית וחוזרים. אסייג וגידי ליפקי.
7:04, ערב טוב לכם, ברוכים השבים לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. שני משחקים נפתחו במחזור השלישי של יורו 2024, סלובקיה רומניה 0-0, אוקראינה בלגיה גם כן 0-0, הלילה ב-10 שני משחקים, צ'כיה נגד טורקיה וגיאורגיה נגד פורטוגל. אנחנו כמובן נדבר על המשחקים הללו ונושאים נוספים. לצדי באולפן האורח הראשי של וואן, גידי ליפקין. אנחנו משודרים רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו. איפה שאתם נמצאים בעולם, אתם מוזמנים כמובן להתחבר, להוריד את האפליקציה ולשמוע אותנו. עורכת המפיקה מיכל ברנוי והטכנאי שלנו אלעד נבון, ואנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לחבר הכנסת סימון דוידסון, יושב ראש ועדת הספורט. שלום.
שלום, ערב טוב.
המצב כל כך חמור בנושא האלימות, אבל אני מבינה שתקציב היחידה לאלימות בספורט לא אושר.
אופירה, אני יכול רק להוסיף לזה.
בבקשה, לפני שהוא יהיה איתם פרטי.
שעד עכשיו לא עשו פגישה שהיו צריכים, עכשיו דחו אותה ליום ראשון, שביום ראשון אמורים להגיע נציגי משרד האוצר, נקדזה משרד התרבות והספורט, ונציגי המשטרה. זה פשוט שערוריה, זה בושה, שעד כה לא ישרו, אין הגדלת תקנים, ואם אני רואה שאם ביום ראשון זה לא נסגר, אין יחידה, היחידה נסגרת.
דוידסון, זה אומר...
כל מה
תגידי, זה אומר בעצם במילים אחרות, תריבו, תפוצצו אחד את השני, תמותו. התקציב היחידה לאלימות בספורט לא אושר, כי זה לא מעניין אותנו.
אז אני אתן לכם כאן היסטוריה על הסיפור הזה. ב-2016 הייתה החלטת ממשלה להקים את היחידה הזאת. משרד האוצר התחייב להעביר 10 מיליון שקל למטרה הזאת. אנחנו בשנת 2024, יש 11 תקנים ברשות ה... זה לא יחידה, אבל יש 11 תקנים ש...
בלבד שהם שפועל. כלום, שהם סתם, שזה
כן,
בדיחה.
כן, שום דבר. שמתעסקים עם כל מדינת ישראל בנושא אלימות בספורט. יש את איציק, רב פקד איציק, אני לא זוכר את השפחה.
איציק אמיר.
שהוא צריך להתמודד עם כל, עם כל הסיפור הזה של חוק האלימות שהעברנו לפני שנתיים בכנסת, שהוא חוק מצוין, אבל קשה מאוד לבצע אותו, כי אין את היחידה הזאת. והחמור מכל, שהיחידה הזאת אמורה להיות הבסיס שלה זה מודיעין. והיום אין מודיעין בכלל, ואנחנו יודעים כמה הוא חשוב בכל הנושא הזה של התלהמות האוהדים, ומה הם מתכננים, ומה הם רוצים לעשות, כי בסוף זה מגיע ממנהיגים כלשהם בעולמות האלה של האולטרס. עכשיו, כל הדבר הזה אמור להיפטר ביום ראשון. דיברתי, היום את קידי התקשר אליי בנושא הזה, ובמקרה, שר ביטחון לאומי היה בכנסת ו... ישב לאכול צהריים לידי, ישר רצתי ותפסתי את העוזרים שלו כי הוא כבר נעלם, ואמרתי שאני אהיה על הנושא הזה, כי צריך להבין, אני הגשתי שתי שאילתות, שני דיונים מהירים בנושא הזה, ודנו יחד עם המשטרה, והמשטרה אומרת, ואיציק בעצמו אומר, אני ללא היחידה הזאת לא יכול לבצע את העבודה שלי, לא יכול לעצור את האלימות במגרשים.
אם זה לא עובר ביום ראשון, איציק אמיר אומר להם להתראות, תודה רבה. זהו.
לא יודעת אם הוא אומר תודה רבה, אבל אני חייבת לומר לך...
לא, אפירה, אני יכול להגיד לך, הוא יבקש לעבור תפקיד או לפרוט, הוא לא יישאר יותר ביחידה שאין לה כלום. תחשבי עכשיו, שישימו אותך באיזה מקום, יגידו לך, את צריכה לנהל אותו, אבל אין לך עובדים, אין לך תקנים, את לא יכולה לעשות כלום, את לא יכולה להצליח.
רגע, אבל אני רוצה רגע להבין, אחרי שרצת אחרי בן גביר ולא תפסת אותו ותפסת את העוזרים שלו, מה בכל זאת קיבלת? איזה תשובות?
שהם יתפלו בנושא הזה, אנחנו מבטיחים לך, חבר הכנסת דוידסון, שהדבר הזה ייפטר, ואנחנו נקים את היחידה, אבל בסדר, אמרו לי, זה כבר שנתיים אומרים לי את זה.
אני גם...
אתה מאמין להם?
אני לא מאמין להם, את האמת לך לא מאמין להם, כי בסוף...
אז תגיד, אז מה עושים, חבר הכנסת דוידסון? כי זה עצוב מה שאתה אומר, מצד אחד לא מעבירים, מצד שני אתה לא מאמין להם. אז תגיד, מה אנחנו עושים פה? את מי זה מעניין?
מחר בתורם אני אעשה שיחה עם סמוטריץ', כי בסוף זה בידיים של משרד האוצר, ולחץ של בן גביר כשר הביטחון לאומי, הוא חייב ללחוץ. הוא לא מספיק לוחץ בנושא הזה, זה לא מספיק חשוב לו כנראה, אבל חייבים שמשרד האוצר ביום ראשון יגיע עם החלטה סופית ומגובשת שהוא מעביר את 10 מיליון שקלים האלו כדי להקים את היחידה. היחידה הזאת היא חשובה להציל חיי אדם. כי אם לא נעשה את זה, גידי יודע את זה, את יודעת את זה אופירה, וגם המאזינים, שיום אחד יהיה ערוק במגרשים.
בשביל זה, בשביל זה אנחנו עושים את האייטם הזה, בגלל החשיבות שלו, בגלל שלכולם לא אכפת. אני יכול להגיד לכם שאני לפני השידור תפסתי את מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, הוא אמר לי, אני אדאג לזה שהיחידה הזאת תקום. אז אנחנו שומעים שכולם אומרים שידאגו, אז בואי נראה אם יהיה תכלס, אם רק איזה דיבורים סתם באוויר, בעל מה, או באמת אנחנו נראה, כמו שאתה אומר, זה לא סכום כספי גדול, הגיע הזמן שלכון סמוטריץ', הם צריכים שם את כל הכספים שם, להעביר שם לכל מיני דברים שלהם, לכל מיני התיישבויות, ולכל מיני דברים שלא צריכים להיות היום, בזמן מלחמה, כי יש סדרי עדיפויות. אז אני מקווה ששם יתעוררו שם כל האלה שלא אכפת להם היום, כי אתה אומר בסוף יהיה פה הרוגים, ואז כולם יתעוררו, ואז יעשו ועדת חקירה, למה הוועדה הזאת לא קמה, היחידה הזאת לא קמה, מה קרה, מה קרה עם כל ההבטחות, האם אתה חושב שאנחנו נגיע לזה, או ביום ראשון באמת יהיה משהו חיובי סוף סוף לשם שינוי?
לצערי הרב, אני רואה את ההתנהלות של הממשלה, ואני רואה את הכספים שעוברים במשרד האוצר, רק השבוע מאות מיליונים עפו מצד לצד, ושום דבר לא למטרה שבאמת היא קשורה למלחמה הזאת, אתה יודע, בסוף אמורים מלחמה, מלחמה, מלחמה. אבל הכסף לא מגיע, לא למפונים מהצפון, לא מהדרום, זה לא מגיע לשם.
ויגדילו לנו את המיסים עוד מעט, ויגדילו את המע"מ, כי מישהו צריך לממן פה את כל הגחמות האלה, וכמו שאתה אומר, כספים בכלל הולכים למלחמה, שישראל צריכה פה מאות מיליארדים למימון המלחמה, וזה הסדרי הדפויות פה של הממשלה הזאת וכל המקבלי החלטות, וליחידה, סכום כזה זניח עם כל המאות מיליונים שמעבירים, כמו אתה אומר, ככה, אלן אלן, בלי בכלל שאכפת למישהו, אז אין לזה.
כן. אבל בסוף צריך להבין, הנושא הזה של אלימות בספורט, בעיניי, זה במיוחד מה שראינו במשחק במכבי תל אביב להפועל תל אביב בכדורסל, זה סוג של מלחמה. כי תאר לך, אחד מהאבוקות האלו היה נופל על מישהו, על הראש, והיה נשרף, אז מה אומרים? זה לא מלחמה, זה כמו...
זה לא היה רחוק, זה לא היה רחוק. אנחנו ראינו פה שבוע שעבר ילד, בן 16, שהוא אמר לנו, אם לא הייתי מסתובב, זה היה לו על הפרצוף.
יכול להיות שהוא לא מדבר איתנו. נכון, נכון. חבר הכנסת סימון דוידסון, אנחנו מגבים אותך פה, אתה יודע, מקווים שבאמת הנושא הזה יעבור, כי זה כל כך חשוב, כי הכתובות מזמן על הקיר. תודה רבה.
רק אני אגיד ששלשום עבר חוק המאמנים בכנסת, זה חוק ענק, אם תרצו פעם לדבר על זה, זה חוק שמשנה
בוא, את בוא, כל... בוא, תיתן לנו כמה פרטים בבקשה, זה מעניין אותי.
זה חוק שאנחנו מנסים להעביר אותו כבר הרבה מאוד שנים, לקחת אותו לידיים לפני שנתיים וחצי,
כן.
וביום שלישי בלילה הוא עבר קריאה שנייה, שנייה שלישית, נכנס לספר החוקים, הוא משנה את כל הנושא של הלמידה של המאמנים, ההתמחויות שלהם, השלבים שלהם,
הקריטריונים.
משלב ראשון עד השלב רביעי, כל מוסדות הלימוד, כל הנושא של הסילבוס והאכיפה והבדיקה, מה הם מלמדים ואיזה תעודות הם נותנים, כל נושא של הטרדות מיניות, נושא
הכבוד.
של מאמנים, שלא לא יקרה מצב במדינת ישראל שמאמן עם בעיות פליליות או הטרדות מיניות יאמן את אחד הילדים במדינת ישראל.
מי דאג שזה יקרה באמת? מי דאג שהחוק הזה באמת מקוים?
יש מחלקה שלמה שתעקוף את...
יש כסף לזה?
מנהלים. כן, כן, יש כנסות מזה בחוק. יש כנסות מנהליים, והדבר שאני הכי גאה בו, זה שכל מאמן ומאמן את מדינת ישראל ילמדו פרק שלם על פארה-אולימפי וספיישל אולימפיק, על אנשים עם בעיות, עם אנשים מיוחדים שהם צריכים אימון אחר. עד עכשיו אף אחד לא דיבר על זה אף פעם, ואנחנו נוגעים בדבר הזה. זה חוק ש-57 עמודים, זה ספר שלם, והוא ישנה את כל הנושא של אימון במדינת ישראל.
תודה רבה לך, חבר הכנסת סימון דוידסון. תודה רבה.
תודה, תודה רבה לך.
פרסומת זהב. 7:13, עדיין אין שערים בשני משחקים שנפתחו, סלובקיה, רומניה, 0-0. אותה דקה גם במשחק שבין אוקראינה לבלגיה, גם כן 0-0. אז בוא נתעדכן מה קורה בהפועל תל אביב. אהלן, ניציק אלפי וואן.
אהלן, ערב טוב.
בוא תעשה לנו רגע בעצם סדר, מה קורה בנושא הבעלות?
קודם כל, כבר יש התקדמות, צריך להגיד, ב-24 שעות האחרונות, התקדמות מאוד משמעותית, אבל צריך להגיד, ההתקדמות הזאת היא התקדמות שבעיקר קשורה לכל מה שקשור למתווה החובות. זאת אומרת, לא מדובר עדיין במסמך סגור מסוכם בין אדמונד ספרה, הבעלים המיועד, לבין דיוויד מינגברג, אבל בכל מה שקשור לפתרון הזה, לפתרון בין מאיר תושב לבין... דיוויד מינסברג, פה אנחנו כן רואים סיכום כמעט סופי בין הצדדים, וזה בעצם מעביר את הלחץ גם על דיוויד מינסברג וגם על אדמונד ספרה כדי לקדם את העסקה. אנחנו צריכים לזכור שלפני מספר שבועות גם ספרה ומינסברג הוציאו הודעה משותפת שהם בעצם מקפיאים את כל העניינים שקשורים להסכם העברת הבעלות על המועדון, משאים הכל עד לפתרון לגבי החובות. וזה משהו שאנחנו כן רואים שעכשיו הולך לקרות, פתרון החובות זה משהו שעכשיו קורה היום בגידים בין מינסברג לבין מאיר תושב, אחרי ששלחו באמת מסמך תיקונים, והעורכי דין של מינסברג הצליחו לעבור על זה, ובעצם קיבלו ברוב כמעט מוחלט את כל הדברים הקטנים שהחליטו בסביבה של מאיר תושב לשנות בהסכם, כמו למשל שהקבוצה תעבור, שבעצם הבוערות לא תתחיל עד שהקבוצה בעצם תעבור לידיו של אדמונד ספרה, שהבוררות הזאת שתהיה על סמך הדין הישראלי ולא על סמך הדין האמריקאי, וגם כל מיני דברים שקשורים לצ'קים שבעצם לא יחולקו. אבל
מה עם השורה התחתונה, אתה יודע,
צריך להתחיל,
הפועל תל אביב צריכה לעשות תחנות לעונה הבאה בליגה הלאומית כדי להבטיח שתהיה לקבוצה שתוכל לחזור לליגה לאחר שנה. בינתיים הכל צולע שם. מתי האדונים האלה באמת יחתמו על הסכם? באמת הפועל תל אביב תצא לדרך חדשה?
יש פה קבוצה, אתה יודע, יש פה קבוצה, יש פה מועדון, יש פה אוהדים. צריך לקחת פה החלטות, אני לא מבינה את זה.
וראינו את בלומפילד מלא בסיום העונה.
נכון.
זאת אומרת, יש מהקבוצה הזאת לא מעט קהל שמודאג מאוד ומחכה לחדשות. מתי האדונים האלה יגמרו את הריב הזה?
זהו, בדיוק, תראה, אפשר להגיד שמבחינת הריב, אפשר לומר, כמעט הסתיים. עכשיו אנחנו צריכים לראות איך היחסים בין ספרה לבין מינסברג יגיעו כמה שיותר מהר לידי השאלה על הסכם סגור בכל מה שקשור להעברת הבעלות, וגידי, אני אגיד לך את האמת, ממה שאני שומע, מבחינת ספרה, יש את ספרה, זה משהו ידע לגבי החובות של הפועל תל אביב בתחילת ההתעניינות שלו, והיום הוא יודע שהמספרים הם הרבה הרבה יותר גדולים, ואני יכול להגיד לך שבסביבה שלו הם לא הכי ימהרו לשלם את כל הצ'קים הפתוחים.
אז רגע, אתה אופטימי שספרה יקנה את הקבוצה באופן סופי?
אני אופטימי, אבל אני חושב שיש עוד דרך לעבור. זאת אומרת, עניין החובות, אנחנו רואים שבדרך להיסגר באופן סופי, בין מאיר תושב לבין מינסברג. עכשיו מינסברג וספרה יצטרכו לשבת ביניהם, ולקדם את ההסכם עד לכדי העברת הבעלות על המועדון.
יש פה את העניין שהרי מינסברג רוצה גם על ההשקעה שלו. הרי אופירה, הוא מייצג, הוא מייצג משקיעים הרי. והוא צריך להראות להם, הבאתי לכם ערך. לא הפסדתי לכם את כל הכסף שהשקענו פה. אז זה העניין. כי אם הוא לא מביא להם איזה משהו, הם יעיפו אותו מהקרן שהוא מנהל להם. זה לא רק כדורגל. יש שם עוד הרבה עסקים. בגלל זה הוא ילחם פה.
ואופירה, אותם לא מעניין את הפועל תל אביב. זה עוד משהו שהם השקיעו בו, זאת אומרת שגם פה יש פה מורכבות שמינסברג יצטרך לפתור מול האנשים שלו, כי הוא בסופו של דבר הוא מייצג אותם, הוא לא הבעלים העיקרי, יש רשימה של בעלים, הוא אמנם הראש של הקבוצה, זה שמטפל בעניינים וגם מקבל שכר כל חודש, שכר יעשה כל חודש, אז זה משהו שהוא יצטרך לפתור ולהביא את הדעה הכי טובה ביותר שיכול לעשות. ויש פה קבוצה, צריך לזכור, כמו שהגידו
אמרת,
יש קבוצה שצריכה לעשות את ההכנות שלה, ואנחנו רואים, הפועל פתח תקווה מחתימה שחקנים, בני יהודה מחתימה שחקנים, שאלה שתי הקבוצות שבוא נאמר, היריבות הגדולות של הפועל תל אביב על העליית ליגה, אנחנו ראינו את רובי לפקוביץ' חותם, ראינו עוד החתמה של אוהד חזות, שחקן מהפועל עכו, שחקן מהליגה הלאומית, שהוא מצטרף לרשימה של שחקנים, שצריך להגיד, הפועל תל אביב, יש לה כמה וכמה עוגנים שיכולה בהחלט לבנות עליהם ברמה של קבוצה שרוצה לעלות ליגה. אני חושב, כמו כאחד כזה שגם קצת מכיר את הליגה הלאומית, צריך לעבוד את הקבוצה גם בשחקנים שיודעים מה זה ליגה לאומית, שחקנים שמכירים את הליגה הזאת, כי הפועל תל אביב הולכת לבוא לכל משחק ומשחק, כמו שמכבי חיפה באה למשחק בליגת העל. זאת אומרת, כל הלחץ עליה, אף קבוצה לא תבוא ותפתח את המשחק, הפועל תל אביב צריך שחקנים שיודעים לשחק לעומק. סמי בורה, ואני יודע שמצאי דגו מאוד מאוד רוצה להביא אותו, מבחינתו כל השיטונים הוא שם עליו, והשחקן עצמו צריך להחליט, אבל אנחנו נצטרך לקוות בשביל להגיד...
קודם שיסגרו שם את העניין הבעלות.
לגמרי, לגמרי.
איתך לגמרי, כי בסוף גידי זה משפיע על כל המערכת.
ברור.
ברור, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אני רוצה לספר לכם על פרויקט מומה היוקרתי של קבוצת חג'אג' בשכונת פלורנטין בתל אביב. הוא נמצא כעת בשלבי סיום ובמבצע שמונגש לכולם. מדובר בקומפלקס יוקרתי עם פארק פרטי גדול, בית מלון שמשולב בפרויקט היפה הזה. הבית עצמו מרועת, שימו לב, במלואו. ממכונת קפה ועד התמונה שעל הקיר. כל מה שלכם נשאר זה להביא מזוודות ולבוא. אז קדימה חברים, זה הזמן להשקיע בנדלן בלב ליבה של תל אביב. אתם מחייגים כוכבי 9694, כוכבי 9694. אין על חג'אג'. פרסמות.
תוכנית הספורט של ישראל.
סלובקיה עולה ליתרון 1-0 מול רומניה, וזה קורה בדקה 25 של המשחק. כאמור, סלובקיה 1, רומניה 0. במשחק שבין אוקראינה לבלגיה אין לנו עדיין שערים. 0-0,
משחק, אמרנו יורו. חלש.
כן, אמרנו יורו, אמרנו אסי ממן, שליח וואן, אלה נאסי. אהלן,
ערב טוב, אופירה וגידי.
איפה אנחנו תופסים אותך בעולם?
ברכבת
לגלזר
קישן, לקראת המשחק של גיאורגיה נגד פורטוגל.
אתה מבין? אני מבינה שלקחת את פורטוגל פרויקט.
לא, זה במקרה, רק שאת מתקשרת פורטוגל, לא יודע למה.
זה לא, מה זאת אומרת למה? חיבור זה רונלדו, תגיד, הלכת אליו? מסרת לו דש או לא?
הלכתי, היה רחוק קצת שני, ניסיתי להגיע כמעט עצובתי, אבל בסדר, אולי היום בערב במיקזון אני אצליח איכשהו.
אני מבקשת ממך לא לשכוח, הוא מחכה לזה, אתה מבין? לא, הוא מחפש את העיתונאי הישראלי שימסור לו דש מאופירה. סגור?
אין בעיה.
תראה לו את הפרסומת. יש לך את הפרסומת או שאת רוצה שאני אשלח לך? לחי,
שיהיה בשביל יתר ביטחון. נראה לי שמשהו זוכר, הוא לא ישכח.
אני כבר שולחת לך.
יש לו טראומה, יש לו טראומה.
למה אתה קורא לזה טראומה ולא קורא לזה זיכרון מתוק? למה טראומה, גידי?
אני צוחק.
הוא היה טראומה מהחצי השני, לא ממני. בוא, תעשה סדר בבקשה. אני מבקשת להיות מדויק, למה ממני?
הבנתי, הבנתי.
תודה רבה, אני עושה טראומות? ממש לא, ממש לא.
הבנתי את הכל.
מה חדש?
הכל בסדר, אנחנו מתקרבים לסיום שלב הבתים של היורו.
אלו, מפגש מעניין היום עם ידידנו אברהם גרנט.
שהוא יפספס את היורו, נו נו.
יודעת שהוא שם, אברהם נציג של הוופה שם, אל תדאגי לו.
תקשיב, אני רוצה לומר לך משהו, אם יש מישהו שאני לא דואגת לו בעולם, חוץ ממך, גידי, זה אברהם גרנט. זה מה שיש לי לומר לך, הוא יודע להסתדר, הוא יודע לקבל את הטייטל הנכון ביורו, את הטיקט הנכון.
מפיפה.
מפיפה, זה חתיכת שואל. מה מספר לך אברהם גרנט?
נהנה סך הכל, קצת שבירת שגרה כזה, לבוא ליורו, לבחור את השחקן המצטיין, הוא הרי בלשת של פיפה גם, אברהם, אז יש לו את הכבוד לבחור את השחקנים המצטיינים בכל משחק, אז הוא יעשה את זה גם היום במשחק של פורטוגל. זהו בגדול, נהנה, אתה יודע, אתה יושב עם כל האגדות של הכדורגל, מדי פעם מגיע שחקן כזה או אחר, אומר לו שלום, וזה פשוט מדהים לראות עד כמה אברהם גרנט מוערך כאן. באירוע הזה של וופה, וזה באמת יפה לראות שישראלי מגיע לרמה כזו, למצב כזה.
לגמרי, לגמרי. בוא נדבר כמובן לקראת המשחק, גיאורגיה, פורטוגל, דבר אלינו מקצועית בבקשה.
כן, פורטוגל כבר בשלב הבא, יש לה 6 נקודות, אחריה יש את טורקיה במקום השני עם 3, צ'כיה וגיאורגיה עם נקודה אחת בבית, אז מה שאומר שגיאורגיה האחרונה חייבת לנצח את פורטוגל אם היא רוצה להיות בשלב הבא. אבל זה לא יהיה פשוט, כמובן קריסטיאנו רונלדו ונבחרת פורטוגל זו נבחרת מאוד מאוד איכותית, אבל יהיה משחק מעניין, כבר ראינו כמה הפתעות קטנות במשחקים האחרונים, גם אם המשחקים לא היו טובים בדוגמה, אתמול של אנגליה, משחק לא טוב, אבל בסופו של דבר היריבה של העולה. ויש, צריך לומר את הקטע הזה של המקום השלישי גם, שזה גם משחק תפקיד, כי 4 מתוך 6 הנבחרות שמסתמות במקום השלישי ממשיכות לשמינית הגמר, זה משהו חדש וקצת הזוי, אבל זה גם קורה. ויש פה על מה לשחק מבחינת נבחרות כאלה ואחרות, זה מייצר עניין קצת במחזור הסיום. וחוץ מזה יש גם את סלובקיה רומניה במקביל, אז, וגם כמובן את אוקראינה בלגיה שעכשיו קורה, ובמקביל למשחק כן. בבית 6 יש את צ'כיה וטורקיה, שגם שם טורקיה רוצה להבטיח עניין ולעלות לשלב הבא, הטורקים באים עם קהל גדול, תמיכה גדולה, יש פה המון, המון טורקים שחיים בגרמניה, אופירה, המון המון.
כן, יש עשרות מיליונים, כן, יש עשרות מיליונים שם.
עשרות מיליונים?
כן, כן, כן.
המספר הרשמי כנראה זה 7-8 מיליון איש שחיים.
וואו.
אבל כנראה שיש יותר, כן, והם מאוד לאומניים, הם באים עם הדגלים, ואומנם הם מדברים בגרמנית שוטפת, אבל הם מאוד מאוד אוהבים את טורקיה ולא שוכחים את הבית, אז הם עושים פה אווירה ביתית מאוד לנבחרת שלהם.
אגב, היום אופירה זה חודש לאולימפיאדה, ואנחנו נצלת על זה שעשית הכובע שלו השני,
בבקשה.
אז הילצנו את ה-AI, לראות את התחזית לגבי הספורטאים הישראלים, ומה הסיכוי שלהם למדליה אולימפית.
אוקיי.
אז היה שם קצת מעניין. ארטיום, נתנו לו 70% לזכות בזהב, זהב נוסף. שרון קנטור, גלישת רוח 60%. הג'ודאית ענבר לניר 65% להגיע לגמר אולימפי לזכות זהב או כסף. נבחרת ההתעמלות האומנותית 55% לזכות בכסף או ארד. והפתעה בסייף יובל פרייליך, סיכוי של 45% לעלות לפודיום ומדליית ארד.
אוקיי. Okay.
ויש גם לפי צ'אט GPT, שקצת שמה, קצת, יש שם דברים, זה היה אגב
הרבה
לפי...
הרבה בלבולים, הרבה כן, בלבולים.
שם, זה הראשון, זה עשינו זה לפי הגוגל. זה השני, אז שם קצת יש דברים שהם נראים לנו עזויים. תראה, התעמלות האומנותית זה נותן לזה, זה בסדר, לזכות מדליית זהב, ואותו דבר ארטיום והכל, זה נותן על אנסטסיה גרובנקו לזכות 35% מדליית ארד, 45% ללונה סלפטר לזכות במדליית הכסף בריצת המרתון, או ארד 40%, וזה גם מה ששם, אבל זה נותן מדליית ארד בשייט מפרסיות, שזה ההפתעה לא עשי, מצבת של נועל אסרי וחסון. איך אתה רואה את כל התחזיות האלה, אסי?
תראה, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על טבלת מדליות, אנחנו יודעים שמי שעשה הישגים בלפויות עולם, הוא זה שמועמד מדליה, אין מה לעשות. הוועד האולימפי מכוון ל-4-5 מדליות, הוועד האולימפי בישראל. אחר כך נדבר על העניין הזה אם זה מעט או המון, אבל אני חושב שענבר לניר, אלופת עולם, מועמדת בג'ודו, נבחרת ההתעמלות האומנותית, אלופת עולם בקמפיין הזה, גם כן מועמדת למדליה, ושרון קנטו בגלישת רוח מועמדת למדליה, וארטום דוגופיאט בהתעמלות גם מועמד למדליה. יש כמובן עוד את פיטר פלצ'יק, רזר שקול, נסף וגובן, קולונה סלפטר, מאור טפרי, אבל בשורה התחתונה, אני חושב שבאמת הכיוון הזה של 4-5 מדליות זה ריאלי. ראיתי את התחזיות של 6 מדליות.
אני חושב 6, אני הולך על 6.
תמיד אחד נופל איפשהו.
לא, זה אחרי הנפילה, אסי, בוא, צריך לחשוב חיובי.
שיש זה פצצה.
כן, למה, אתה יודע, עם כל מה שעובר.
עכשיו אני חותמת, תגיד לי איפה.
גידי, רגע, אבל גידי שאלה, אם יהיו 3 מדליות זהב, זה גם כישלון? לא.
כן, כן.
למה?
אני חושב ששלוש מדליות זה לא...
שלוש ושלוש, שלוש זהב, שלוש ארד, או שלוש כסף.
קונה את זה, לא, הוא אמר רק שלוש.
רק, למה רק? אתה לא רואה מקום ראשון ושני ושלישי?
אני לא, אני מסתכל על הצלחה. עכשיו אם אומרים, נגיד, שלוש מדליות זהב, נניח, רק זה... זה גם הצלחה, תגידי, אני חושב.
אני רואה, אסי, אני חושב שם, ראינו
באולימפיאדה. רגע, אני רוצה להבין, 100 יורו הוא ממריא לאולימפיאדה?
לא, לא, הוא חוזר לארץ, אל תדאגי, הוא חוזר לנוח קצת.
את מי אתה שולח לאולימפיאדה?
את רוצה לעשות מדורות, אה?
בוודאי, בשביל מה אני פה, מה אתה חושב, דידי הררי? סתם בא לו שאופיר את השדר אצלו. תגיד לי מה.
אסי זה כתב האולימפי, אין מישהו אחר, תגיד
לי. אז הוא בא לנוח ואז חוזר?
כן,
על זה נאמר צרחות. אבל מגיע לך, אסי, מגיע לך. אסי, אבל אני חייבת לשאול אותך באופן אישי. אתה גם מצליח ליהנות קצת מהחוויה העצומה הזאת שנקראת יורו?
ברור, זה גם חלק מהעניין. אנחנו הולכים למשחקים אחורי את הכוכבים הגדולים ביותר. היום גם פגשתי כמה מהכוכבי העבר הגדולים ביותר. ישבתי עם אברהם, זה מספיק כדי שכולם יגיעו ודיברו.
ואנחנו עיקר רעיון בוואן בקרוב של אחד מהם.
אוקיי. וואו, מה אתה אומר? מאיזה נבחרת? אפשר לומר או גם לא?
אפשר?
בחור אנגלי.
בחור אנגלי.
בחור אנגלי.
שאת מכירה טוב.
באמת?
כן.
הוא היה גם קצת בתל אביב בעבר.
מי, פרנק למפארד?
לא, אבל לא משנה.
הוא משחק עכשיו, אוקיי.
לא, לא, לא משחק, לא.
אוקיי, אוקיי. אוקיי, מעניין. אני מחכה בסבלנות, ואני רוצה לומר שמה שנקרא מאתגר, סקרנתם.
אבל אני רוצה כמה שיותר, את ראינו באולימפיאדה הקודמת, איזה שמחה הייתה פה במדינה על כל מדליה, איזה פסטיבל. עכשיו עם כל מה שאנחנו עוברים, לא, אבל אופירה, בגלל מה שאנחנו עוברים עכשיו, ועם הכל, אני אומר לך שכל מדליה עכשיו תהיה פה עוד יותר פסטיבל. בגלל זה...
בוא נגיד דבר כזה, שיש תמריץ של מיליון שקל נקי, בלי מס, למי שזוכה במדליה זהב. זה תמריץ מדהים שלא היה פה מעולם, וצריך לומר כל הכבוד.
מיליון נטו?
מיליון נטו.
הרי, אופירה, ירד הרי המס, בגלל הקמפיין שאנחנו עשינו בוואן, ואז אביגדור ליברמן אז לקח את זה וסידר שלא ירד מס לספורטאים, כי אמרנו לא צריך הספורטאים האלה, מספיק עובדים קשה ומגיע להם כל דבר, מי שמביא באמת הישג גדול כזה. אז אני מקווה מאוד שכמה שיותר המדינה תצטרך לשלם ולהוציא, ואני אומר לך שכן יהיה, כי הספורטאים האלה גם יעלו בשביל, את יודעת, ירגישו עוד יותר שבשביל כל המדינה הם מתחרים עם כל מה שעובר פה.
אני שאלתי את מיקי זוהר, תגיד, מאיפה תביאו את הכסף? יש לך קיצוצים עכשיו, מלחמה, עניינים. הוא אמר לי, אסי, הלוואי, ויהיו 4-5 מדלות, ואז אני צריך לשבור את הראש עם שר האוצר.
הוא לא ישבור את הראש, כי כולם יעבירו לו את הכסף, אתה יודע, כולם ירצו להצטלם, כולם לדבר עם אותם ספורטאים, אל תדאג, זה לא תהיה הבעיה.
כן, זה תמות טובות.
אסי ממן וואן, אתה כמובן תשמור על עצמך, תלך, תהנה מהמשחק הערב. אני מבקשת ממך לא לשכוח את רונלדו, בסדר?
אסי, היום אני אומר, יש לו גול לרונלדו.
יאללה, הלוואי, אז אחרי הגול. תודה רבה.
תודה לכם, ביי.
חברים, אני רוצה לספר לכם על פרויקט מומה היוקרתי של קבוצת חג'אג' בשכונת פלורנטין בתל אביב. הוא נמצא כעת בשלבי סיום ובמבצע שמונגש לכולם. מדובר בקומפלקס יוקרתי עם פארק פרטי גדול, עם בית מלון שמשולב בפרויקט היפה הזה. הבית עצמו, גבירותיי ורבותיי, מרוהט במלואו. מהמכונה של הקפה ועד התמונה שעל הקיר. כל מה שנשאר לכם זה להירוז מזוודה ולהגיע. אז קדימה, חייגו כוכבי 9694, כי זה הזמן להשקיע בנדלן. כבר חוזרים.
ביטס, ספורט של ישראל.
7-41, 1-1 במשחק בין סלובקיה לבין רומניה בתוך המחצית הראשונה. התוצאה 0-0, עדיין בין אוקראינה לבין בלגיה. אנחנו כמובן עם יד על הדופק, אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה.
כי כן? אני מסתכל על המשחק הזה במקביל, אז כן. אין לי גולים שם.
אז אולי תפסיקים כן. במנחוס נשמה, שחרר את המשחק. אז כאמור, סלובקיה 1, רומניה 1, 41 דקות של כדורגל, אותה דקה, אבל ללא שערים, במשחק בין אוקראינה לבלגיה. רק נזכיר, בשעה 10 הלילה, שני משחקים נוספים במסגרת המחזור השלישי של יורו 2024, צ'כיה, טורקיה, ובאותה שעה גם גיאורגיה מול פורטוגל. רוצים לדעת מה קורה קצת בעולם הכדורסל? אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לגריף גרוס וואן, אלן.
היי, מה קורה?
אנחנו טוב, עידו קוז'יקרו, שחקן נבחרת ישראל ומנהל מקצועי במכבי חיפה, שלום.
הלאה, ערב טוב, סירה.
מה נשמע?
יומיים שקטים בצפון, וזהו,
אבל תגיד, זה השקט שלפני הסערה, או שמגיעים לנקודת הכרעה שם? מה התחושה שלך ממה שאתה שומע?
אם הייתה לי את התשובה, אני חושב שכל עם ישראל היה מסוד עכשיו, אבל אין לי את התשובות, לצערי רב.
אין לך. טוב.
אופירה, את שמה לב אבל שעידו כל פעם משתדרג. כשאנחנו מדברים איתו פעם עולה ליגה, פעם אחרי זה...
מתה על עידו, מאז ולתמיד אני מתה על הבחור הזה.
אבל יומיים לא מדברים איתו, את רואה, הוא כבר במקום אחר.
אז לא נדבר איתו עוד 3 ימים, הוא יהיה בעוד מקום. ריף, דבר איתי קצת על שחקני מכבי כדורסל, הם בורחים, והפועל מצליחה להחתים סנטר שמכבי תל אביב רצו. מתרסקים או מה?
צריך להגיד שהמצב במכבי תל אביב לא פשוט מבחינה כלכלית, בגלל המנויים וכל העניינים הללו. הם רצו מאוד את מוטלי, זה אין ספק. יש פה, לא רוצה להגיד נוקאוט, אני לא אגיד במונחים מגזימים, אבל יש פה חתיכת סטייטמנט של אופר ינאי והפועל תל אביב. להביא סנטר בסדר גודל כזה, אפשר להגיד רעידת אדמה בכדורסל פה, בסכומים הללו.
גם האירופאי, גם האירופאי.
גם האירופאי, לגמרי, אני מסכים עם עידו. זה סנטר שבאמת לא... הרבה שנים לא ראינו שחקן בסדר גודל כזה מגיע לפה. 11 נקודות בממוצע ביורוליג, 16 נקודות אלוף טורקיה בליגה המקומית שם. סכומים, באמת, אין אף שחקן במכבי תל אביב, גם בעונה החולפת, כולל כל הרביעת הכוכבים. שירוויח משהו כזה.
אחרת אולי הוא מגיע להפועל תל אביב, בא לשכח, כי אתה יודע, זה לא יורוליג. אז אופר ינאי היה צריך פה לפתוח את הכיס בצורה שאף אחד לא פתח פה.
אין ספק שהכסף חשוב, אני אגיד, ברור שזה חשוב. צריך לציין, אני גם יודע מהפועל, שזה לא רק שיחק על הכסף, הוא מכיר את דדה שהיה...
כן, אבל הוא לא היה מעריף, הוא לא היה מגיע לישראל, לקבוצה, כן. הוא היה מעדיף את מכבי תל אביב, בוא נגיד, אם לא היה פי 2 כמעט שכר בקבוצת הפועל תל אביב. אתה יודע, הכסף בסופו של דבר כן קובע פה את העניינים, אבל השאלה, אתמול הפועל תל אביב גם מחתימה את תומר גינת, הערכת חוזה, כ-500 אלף יורו נטו לשנה, זה מיליון אירו. זאת אומרת, אופירה, אופיר ינאי הוציא רק אתמול,
מה הקטע?
כ-12 מיליון שקלים. עכשיו, אם הקבוצה עולה ליורו ליג, אז יש לה, יש
עוד, לו, שני מיליון.
עוד שני מיליון אירו. זאת אומרת, זה עוד, זה מעל 20 מיליון שקל, הוא רק אתמול שילם.
עידו, תנסה רגע להיכנס לא לכיס של אופר ינאי, לראש של אופר ינאי, כי הוא נותן פה פייט רציני.
תראי, אז באמת המבחן הראשון היה עם מודלי, שהוא באמת נתן שם חוזה, זה חוזה עתק בכל קנה מידה, גם של מכבי תל אביב. ההחתמה הזאת, ואני חושב שהמבחן יהיה עכשיו לראות מי הזר השני או השלישי שיוחתמו, כי אם הם יהיו באותו סדר גודל של מיליון דולר ומעלה, אז אנחנו באמת מדברים פה כבר על איזה רעידת אדמה בקנה מידה שאנחנו, אני לא פחות זוכר מכל ימי בכדורסל. אם נלך 30 שנה אחורה, אז מכבי אז הפועל תל אביב החתימו שחקן זר אדיר בשם פרוויז שורט, שבאמת נתן פייט למכבי תל אביב ביחד עם דייוויד טרטקין, אבל לא הצליח להביא אליפות. ומאז 30 שנה שהפועל נדדה לה והייתה במקומות כאלה ואחרים, הפעם ההחתמה הזאת יכול שזה עת, נבדוק אם זה עת בבעין של מכבי תל אביב, כי הרי ברור שמכבי גם רוצו...
לא, תשמע, זה משמעותי מאוד מה שקרה.
או שיהיו פה עוד שתי החתמות בסדר גודל, באמת, בסדר גודל כזה או דומה לו, ואז אנחנו רואים הפועל תל אביב כאן כדי, לא רק כדי להישאר, אלא כדי להצהיר כוונות לכל, לא רק בארץ, אלא גם באירופה.
אני יכול להגיד לכם שההחתמה הזאת עשתה טוב לשאר קבוצות הכדורסל שאני מדבר איתם, כי אומרים, שחקנים שיסיסו להגיע עכשיו לארץ בגלל המלחמה, רואים ששחקן בסדר גודל הזה מגיע לישראל, אז פותח לעוד שחקנים עכשיו פתאום להגיע.
ואין ספק עכשיו שמכבי תל אביב חייבת להגיב להחתמה הזאת,
וגם הפועל ירושלים, גם אני מדבר עם הפועל ירושלים, אומרים, מתן אדלסון עכשיו יצטרך להגיב. הוא לא יכול עכשיו לשבת בידיים שלובות ורגע ולא לעשות כלום. הוא גם יצטרך לפתוח את הכיס עכשיו. השחקנים הישראלים עכשיו הולכים אופירה להרוויח פה בגדול, כי מה שהם עשו עם תומר גינת, העלו אתמול את הרף שכר של השחקן הישראלי גם.
אני אגיד משהו על תומר גינת. דווקא בהקשר הזה, חבר'ה, אני לא בטוח שאתם צודקים, כי למרות שפוטפול, השחקנים הישראלים המובילים, שחקני הנבחרת, באמת מסתכרים יפה, אבל הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב ביטגו את עצמן באמת כתבוסות אליטה בכדורסל הישראלי, כל אחת עם הבעלים, עם הבוס שלה. שאר הקבוצות, אתה יודע, מי שלא יגיע לשם, אז הוא יקבל, הוא ידיין יסתכר יפה, הרבה מעל הממוצע במשק, אבל זה לא בהכרח, זה כן ישדרג את השחקנים שנמצאים שם, ודרך אגב, בעיקר את אלה שעוד לא חתמו על חוזה.
אתה חושב לחזור? עידו, אתה חושב לחזור לשחק?
האמת שעכשיו אני ככה בתהיות, הלוואי והייתי יכול.
לגמרי, לגמרי. תגיד, אני רוצה לשאול אותך חריף, איזה שחקנים ישראלים יכולים לעשות את השינוי ואפילו אפגרד אם זרים לא יבואו לכאן בעקבות המלחמה?
אז פה אף פעם לא מזכירים את השם רומן סורקין, זה נשמע מופרך ושזה לא יכול לקרות ולא זה, אבל נראה לי אופר ענאי כבר הוכיח שאי אפשר להספיד אותו בכלום, ואם לא סורקין אז הם הולכים לשחקנים שיותר פרחו, כמו בקריית אתא שהם הביאו את גיא פלטין, שהוא חתם בקבוצה, וגם עוד בלייזר שמאמינים שהוא יכול להיות ישראלי טוב בעמדות, כאילו בלהיות שמינית שהיא מהספסל כזה. כן, יש פה ישראלים טובים, ראינו קריית אתא בעונה טובה, את רמת גן בעונה טובה, לא חסרים פה ישראלים. נועם יעקב שמאוד קרוב יגיע לכל תל אביב.
מה עם נועם יעקב באמת? אולי אתה אוכל...
נועם יעקב כרגע זה עומד, הוא קיבל הצעה ממכללה בווילנובה, ובשלב הזה הוא כן שקל לכמה ימים, בסופו של דבר הוא כן בחר שהוא מעדיף להגיע להפועל תל אביב, וכל מה שנותר זה שהפועל תסכם עם וילרבן על הסכם השחרור.
אני רוצה לשאול אותך, עידו, אם היית מייעץ לנועם, מה היית אומר לו?
תראי, נועם יעקב, אחד הדברים המדהימים אצל הילד הזה, זה שמדובר לפני כל היכולות, ובאמת משהו מביא איתו, הוא בחור קשוח, יש לו אופי, למרות הגיל הצעיר שלו, הוא לא רואה...
מה זאת אומרת קשוח? תסביר.
הוא קשוח, זה ילד בן 20, שמשחק עונה שנייה ביורוליג, במדינה...
ויש לו אופי, אתה אומר.
בארץ, זה אופי של באמת פלדה.
מה אתה אומר?
כן, שמי, גם שהוא הגיע לנבחרת בעונה הקודמת, הוא הגיע ככה אחד הזימונים הראשונים שלו, קיבל את ההזדמנות לקח אותה, אני יכול לספר על עצמי, שאני פעם ראשונה התנבשתי בנבחרת, רדו לי הברכיים. אז
והוא?
מגיע ילד כזה עם, עם הכישרון שלו, אומנם הוא קצת, שוב, אנדרסייז כזה לעמדה, אבל הוא מחפה על זה בהמון המון אופי, כוח מתפרט, באמת, שחקן פנטסטי, שכל קבוצה שנמצאת בטופ של הכדורסל הישראלי רוצה שהוא יהיה אצלה. אגב, גם מכבי תל אביב.
יאללה, השאלה לו בהצלחה, אני שמחה, אתה יודע, לשמוע על שמות ישראלים. חלום שלי ששחקו פה כמה שיותר ישראלים.
אני יכול להוסיף משהו על
תומר? מטה על כחול לבן. אתה יודע מה, אם המלחמה הזאת בסופו של דבר תגרום לזרים לא לבוא ולתת לישראלים לעלות לחמישיות, דיינו. הדבר הטוב היחידי שיצא, כן.
אני רוצה להוסיף משפט, באמת, לגבי העידן הזה שאנחנו חיים בו, שאני לא זוכר, לפחות לא באורך כל הקריירה שלי וגם לפני, שהיו פה שלושה מועדונים שהם היום מועדונים עם יכולות כלכליות שמסתכלות למכבי תל אביב ממש בלבן של העיניים.
נכון.
תראי, על הנייר הפועל ירושלים זה המועדון הכי
עשיר באירופה. לא, עופר ינאי אבל דפק מרס אתמול למכבי.
עופר ינאי.
משהו שלא, שלא.
עשה
פה רעידת
אדמה מאוד מעניינת בכדורסל הישראלי. טוב.
כמו שמור פה לפניי, מעניין לי לראות איך הפועל ירושלים יגיבו, כי לפועל ירושלים בינינו יש את הכיסים הכי עמוקים, מעמוקים בעולם.
רשמנו. ריף, עידו, תודה. מחציות, חברים, ביורו, סלובקיה, רומניה יורדות לחדר ההלבשה בטייקו אחת, אוקראינה ובלגיה עדיין ללא שערים, 0-0 מחציות בשני המשחקים הללו. גידי ליפקין, אנחנו מסיימים, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, אופיר.
יום שישי הולך להיות ראיון, אחד החזקים שהולך להיות בתוכנית, אני לא יכולה להגיד מי. אבל תצפו, אופירה ולוינסון, יום שישי שש בערב, מיכל ברנוי שלי, אלעד נבון התותח, אני אופירה אסייג, שיהיה ערב שקט.
איך גדלת לי בתוך הלב, לא ירפת מעולם, את לא שוכחת, יחד, הבטחנו מול כולם. את חדרת לי לנשמה, את ריפאת כל כאב, כי את הכוח, הנחמה, משם אני אוהב. שתדעי שאני לא יכול בלעדייך, כל הדרכים מובילות רק אלייך, אין לי מילים, את לי כל החיים. רק אל תשתני אף פעם. אם הבטחתי גם אקיים, לא יפסר לך דבר, רק לצידך זה מרגיש שלם, מרגיש שיש מחר. שתדעי שאני לא יכול בלעדייך, כל הדרכים מובילות רק אלייך, אין לי מילים, את לי כל החיים, רק אל תשתני אף פעם. בחיי שאני לא יכול בלעדייך, כל הדרכים מובילות רק אלייך, אין לי מילים, את לי כל החיים, רק אל תשתני אף זוכרת, אז זו סיבה טובה שתשארי. שתדעי שאני לא יכול בלעדייך, כל הדרכים מובילות רק אלייך, אין לי מילים, את לי כל החיים, רק אל תשתני. לא יכול בלעדייך, כל הדרכים כל החיים בגן.